חשבתי ללמוד ביחד מתורת מורי ורבי הרב אלישע וישליצקי זכר צדיק לברכה, שזכיתי לנסות ללמוד ממנו. אחד הדברים שהתורה, הקדוש ברוך הוא, מברר עם עם ישראל, זה את סוגיית איך מבררים מי אדם מאמין ומי אדם לא מאמין, או נקרא לזה, לא נגיד איזה שחור או לבן, יש איזה סקאלה כזאת של דרגות באמונה. ונראה מה הקדוש ברוך הוא, איזה מבחן עושה הקדוש ברוך הוא כדי לברר איפה האמונה שלנו מונחת. ויש הרבה מבחנים. המבחנים יכולים להיות שונים ומשונים וכן הלאה. אבל האמונה, המבחן שהקדוש ברוך הוא מברר עם עם ישראל בסוגיית האמונה, היא בענייני, נקרא לזה, הפרנסה. כי זו הסוגיה שהיא, איך אומרים, בעורקנו. כל הזמן אדם עסוק בה, והרבה פעמים רץ אחריה וכן הלאה. ושמה, מה צריך להיות העמדה הנפשית, מה צריכה להיות העמדה הנפשית שלנו, כאשר אנחנו עוסקים בסוגיית הפרנסה. והסוגיה הזאת מתבררת בפרשת אמן. אמן, ולכן הנושא הוא, ודרך זה בעצם מתברר לשם מה אנחנו חיים, מה משמעות החיים. וכשאני רואה אתכם, אז אני עוד יותר מתחזק. כשאז אני אומר, וואו, עוד כמה שנים יהיה אפשר לשבת ללמוד, להתעסק בכל מיני דברים. אחד התמונות הכי חרוטות לי זה, לא רחוק מפה, הרב של רמת גן, הרב יעקב אריאל, ביום שהוא יצא לפנסיה, אז מישהו תפס אותו בתמונה, שהוא יושב בשורה ראשונה עם בחורים משנה א' ולומד. הוא סיים את תפקידו כרב רמת גן 40 שנה, בגיל 80, והוא יושב עם בחור בשנה א', יושב ולומד. אמרתי, וואו, איזה מדהים זה להיות בן תורה. שאין מנוחה ונחלה, אתה... מה זאת אומרת? מה זה יצאתי לפנסיה? בתורה אין פנסיה, זה איך אומרים? איזה הוא החכם, שהוא כל הזמן בתנועה, הוא לומד, תלמיד חכם עצום. אז אומרת התורה במקור מספר 1, שמות פרק ט' ז', ויאמר אדוני אל משה, הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים, ויצא העם ולקטו דבר יום ביומו, למען אנסנו הילך בתורתי אם לא. כלומר, הקדוש ברוך הוא מציב את שאלת לקיטת המן, דבר יום ביומו, באם עם ישראל הולך בתורתו או לא. היום יש מדדים אחרים, בדרך כלל חיצוניים, האם אתה עם כיפה או בלי כיפה, ציצית או עם ציצית, או שומר שבת או שומר שבת, אבל הקריטריונים האלוקיים הם אחרים לגמרי. מה הם? האם כאשר אדם הולך ללקוט מן, והוא לצורך העניין לוקט את מה שהקדוש ברוך הוא נותן באותו יום, וזהו? זה יהיה מבחן אם הוא הולך בתורת השם או לא. והיה ביום השישי, והכינו את אשר יביאו, והיה משנה על אשר ילקטו יום יום. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, תדעו, הפרנסה עליי, אתם תתעסקו במשימות, אני נותן לכם אוכל כל יום, אבל רק לאותו יום. לא ליום אחר. אין דבר כזה, קופת גמל, חיסכון וכל מיני המצאות של הדור שלכם. הוא אומר לנו, זה מה שאני נותן לכם היום זה רק להיום וזהו. אבל רגע, מה מחר? אתם לא מתעסקים, זה ההסכם. כי אם אתם מתעסקו במחר, אתם לא הולכים בתורתי.
דבש.
יום שישי זה היום היחיד שאני נותן לכם כפול, כי בשבת אני רוצה שתנוחו. שבת והיא נפש. אבל כל הימים אני נותן לכם דבר יום ביומו. וואו, איזה מבחן. מה, הקדוש ברוך הוא, זה המבחן שלך? כנראה שכן. אומר המחילתא במקור מספר 2, מה פירוש דבר יום ביומו? אומר המחילתא לרבי ישמעאל, דבר יום ביומו. מי שברא יום, ברא פרנסתו. מכאן היה רבי אלעזר המודעי אומר, כל מי שיש לו מה יאכל היום ואומר מה אוכל למחר, הרי זה מחוסר אמונה, שנאמר למען אנסנו הילך בתורתי אם לא. אומר הקדוש ברוך הוא, המבחן האמיתי של אם אדם הולך בתורתי או אם לא, זה אם אני עכשיו, יש לי מה אני אוכל היום, יש ארוחת צהריים, יש מאפייה, ויש מאפיים, ויש שניצלים, ויש... ואתה מתחיל לחשוב כבר, רגע, מה יהיה מחר? אתה לא הולך בתורתי. מה? אבל היום המבחנים זה אם אני אוכל בדץ, בגץ, בדץ. מה הקריטריונים האלה? הקדוש ברוך הוא. היום אנחנו חכמים, אנחנו יושבים בקבינט עם הקדוש ברוך הוא, מחליטים מי הוא תחת כנפי השכינה ומי לא. אבל המבחן האלוקי שכתוב בתורה הוא מבחן הפרנסה. כלומר, אם אני דואג שיש לי היום פרנסה ואני דואג למה יהיה לי מחר, זה לא ילך בתורתי או לא. וואו. אומרת הגמרא במסכת שבת, גם ביטוי חריף, במקור מספר 3, ואמר רבה, לא חרבה ירושלים, אלא בשביל שפסקו ממנה אנשי המנה. שנאמר, שוטטו בחוצות ירושלים, וראו בקשו ברחובותיהם, תמצאו איש. עושה משפט, מבקש אמונה, ואסלח לה. שם, אומרת הגמרא, לוקחת אותם, אנחנו רוצים לברר בעצם, מה זה מחוסר אמונה? כי לכאורה המדרש, הוא שם במבחן את סוגיית הדאגה לפרנסה של מחר, כי מי שברא היום ברא פרנסתו. כלומר, לא מתוקף תפקידי לדאוג לאמצעים של המחר. אומר הקדוש ברוך הוא בעצם, שאנחנו, לצורך העניין, הקדוש ברוך הוא נותן לנו פרנסה, זה אומר שאומר הקדוש ברוך הוא, תקשיבו, ההסכם הוא כזה. אני דואג לאמצעים, אתם דואגים למשימות, לשליחות. אתה תדאג לשליחות של היום, אני אדאג לך לאמצעים. ולכן, אם אני בורא יום, אני גם בורא את פרנסתו. כלומר, הפרנסה זה רק האמצעי, כדי שאני אוכל למלא את השליחות, שאני אוכל למלא את הייעוד, את התפקיד, את המשימה. ולכן, אם אני דואג לפרנסה, אני דואג לאמצעים, אני לא דואג למשימה. אומר הקדוש ברוך הוא, מי שברא יום, ברא פרנסתו, זה אומר שעד שאתה כבר דואג לפרנסה, תדאג למה השליחות שלך מחר. מה המשימות שלך מחר? אבל מה עם הפרנסה? אומר לך הקדוש ברוך הוא, תקשיב. אני אומר לך, תפקידך לדאוג לשליחות, לייעוד, למשימה. הפרנסה, עליי. ולכן זה מבחן מאוד מאוד קשה, כי... רגע, אבל אני צריך, לכאורה, אני עושה את תפקידי ומקבל עליו משכורת, ולכאורה זה מי הביא את המשכורת? אני, בפעולות שלי. אתה דאגת למשימות. כתוצאה מזה שדאגת למשימה, אומר הקדוש ברוך הוא, מגיע לך גם אמצעים שתוכל לקיים את השליחות. זאת אומרת, יש פה איזה סדר, או נקרא לזה הסכם, של הקדוש ברוך הוא עם הבריות, שהקדוש ברוך הוא דואג לכל האמצעים כדי לקיים אותנו, ואנחנו דואגים לצורך העניין לשליחות. כמו אולי אפשר לשאול את השאלה, למה אני חי? למה הקדוש ברוך הוא הבאת אותי לעולם? זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, אתה הבאת לי חיים, למה הבאת לי את החיים? כדי שאני אמלא פה איזה תפקיד ושליחות. זה אומר שאם אני באתי למלא איזה תפקיד וייעוד ושליחות, אתה, הקדוש ברוך הוא, הבאת לי את החיים כדי שאני אמלא אותם. ברגע שהקדוש ברוך הוא החלטת שיסתיים שליחותי, אז גם לא צריך חיים. כי החיים הם רק אמצעי. ולכן הביטוי הזה, של, כמו ביטויים של, מה המצב, מה שלומך אחי? אז, העיקר חיים. לא, לא. העיקר זה לא לחיות, העיקר זה השליחות. למה הקדוש ברוך הוא הביא לך את החיים? כדי שתמלא שליחות. זאת אומרת, יש איזה סדר שאם אדם מונח בו ונותן מקום לאמצעי, כי לכאורה יש פה אי ודאות, אני לא יודע מה יהיה מחר, אני לא יודע מה יהיו האמצעים מחר. ולכן שאלת העיסוק של אדם צריכה להיות כל הזמן, במה התפקיד? מה המשימות שלי מחר? מה אני יכול לקדם מחר? מה אני יכול לשרת מחר? ואז שאלת האמצעים היא לא הופכת להיות אישו. ולכן כל הדאגה, אנחנו היו, זה גם אקטואלי מאוד, כל היום קיצצו להם את השכר, או לכל הזה, מה לגן, רגע, רגע, תירגעו, מה קרה? בשום, אני שומע בחדשות, ברדיו, הרבה סיעים, לקחו לנו ככה, עשו לנו ככה, אבל רגע, אף אחד לא מדבר על השליחות, על הייעוד, על התפקיד. אם זה... מדברים
גם על השליחות.
הם מדברים על השליחות באגב.
באגב,
כדי להעלות את השכר. השאלה, האם אני עושה, אנחנו עוסקים בבירור כמדינה, מה סדרי העדיפויות של המדינה כמדינה? זאת אומרת, מה, הרי בסופו של דבר אדם מוציא כסף על פי סדרי העדיפויות שלו. הוא קודם כל דואג לחינוך ילדיו, אחר כך הוא דואג למכונית, אחר כך הוא דואג למותרות או לטיולים או לכל מיני, קודם כל ברור לו שחשוב שקודם כל הילדים יקבלו חינוך נכון. מי כמוכם יודע, הילדים שלי עדיין זה, אבל אתם כבר חומרים בגילכם יודעים גם להגיד כמה שזה יותר חשוב. ואולי שאלת הבירור, אולי המשברים האלה רוצים לעזור לנו לברר את הסוגיה הזאת של למה אנחנו חיים. בכלל כל המלחמה בשנתיים האחרונות עסקה בסוגיה שבאמת ביררה לנו בסופו של דבר לשם מה אנחנו חיים פה בעולם הזה. הגענו לאיזה מדרגה של שמנת, אבית, כסית, ואיתו שלו יעקב. לשם מה אנחנו חיים? התרגלנו לאיזה שפע כזה שהכל טוב והכל, ופתאום בום, הכל מתערר, וחיים נלקחים ומציאות מתערערת. ואנשים במילואים האחרונים, זכיתי כמובן בזה, אבל לגור, ככה אשתי אומרת לי, אתה היית בסחירות אצלנו 4 חודשים. אז היה 4, 5, כמעט 5 חודשים בעזה, היה לנו שם אחלה בית, היה צריך לשפר קצת את זה, אבל ובהרבה שיחות ככה, יש הרבה פנאי לשוחח שם לעומק בעזה, אז הרבה חבר'ה, הרבה אנשים, פתאום כל סוגיית המקצוע שלהם התחילה להתערר אצלם. חבר'ה התחילו לשאול את עצמם.
דבר למיקרופון בבקשה.
נדבר למיקרופון.
להתרחק.
ככה. אז זה מקבע אותי. אז הרבה אנשים פתאום התחילו לשאול את עצמם שאלות. רגע, מה אני עושה בתור עורך דין? והוא, רגע, אני רואה חשבון. מרגיש לי שאני לא... פתאום המפגש עם המוות, המפגש עם המלחמה, פתאום גורמת לו לברר, רגע, מה, האם זה התפקיד שלי? האם זה השליחות שלי? הרבה אנשים שינו את המקצוע שלהם. ממש. שינו את המקצוע שלהם. כל אחד עשה את הבירורים שלו, והרבה חבר'ה עברו טלטלות. אבל יש משהו שהקדוש ברוך הוא שולח לנו מעין בירורים שעוזרים לנו כל הזמן לחדד ולהבין סוג של חשב מסלול מחדש. האם אנחנו מנווטים את ספינת החיים בצורה הנכונה או לא? ולכן הבירורים שאנחנו נפגשים איתם פה מאוד מאוד מדקקים לנו את הדבר הזה. הגמרא במסכת סוטה מבררת מה זה אנשי אמנה. אז מה זה, אם אדם הוא חסר אמונה, מה זה אנשי אמנה? מה זה אנשי אמונה? מקור מספר 4, אומרת הגמרא בסוטה, אמר רבי יצחק, אלו בני אדם שהם מאמינים בקדוש ברוך הוא. כלומר, אנשי אמונה זה אנשים שמאמינים בקדוש ברוך הוא. לתניא רבי אליעזר הגדול אומר, כמו שאמרנו במדרש, כל מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר, אינו אלא בקטני אמונה. והיינו דאמר רבי אלעזר, מהי דכתיב כי מי בז ליום קטנות? מי גרם לצדיקים שהתבזבז שולחנן לעתיד לבוא? קטנות שהיה בהן. למה? שלא האמינו בקדוש ברוך הוא. זו שאלה קשה. איך יכול להיות שיש דבר כזה צדיקים שהם לא מאמינים בקדוש ברוך הוא? שם הרב צבי יהודה אמרו שכאשר צדיק מתייחס למצוות המעשיות, הנציב אומר זה גם בהקדמה לספר בראשית. הוא אומר, למה נקרא ספר בראשית ספר הישר ולא ספרם של צדיקים? אז הוא אומר, יש צדיקים ויש ישרים. הוא אומר, זה שאדם הוא צדיק, לא בהכרח אומר שהוא ישר. צדיק מתייחס לפעולות שאדם מקיים תורה ומצוות. אבל אדם יכול לקיים תורה ומצוות, אבל לא ישר בהליכותיו. כלומר, יש אפשרות לקיים את התורה והמצוות, ולא להיות ישר. זה נקרא נבל ברשות התורה. כלומר, אני מגייס את התורה לשיגונות שלי, לשטויות שלי. אבל זה לא מה שהתורה התכוונה, זה לא מה שהתורה רוצה ממני. אז אומר הנציב, לכן האבות, מלבד שהם היו צדיקים, הם בעיקר היו גם ישרים. על אברהם אבינו ועל יצחק ושרה ורבקה ורחל ולאה. כלומר, מה שהם לימדו אותנו בעיקר בספר בראשית זה הליכות, עולם, מידות, דרך ארץ, איך להתנהג, איך להתנהל בין אדם לחברו, בין אדם, בין איש לאשתו, בחינוך ילדים, בכל הסוגיות שבעצם קשורות בסופו של דבר לישרותו של האדם. לכן אומרת הגמרא במסכת סוטה, מגרם לצדיקים שהתבזבז שולחנן לעתיד לבוא, כלומר שהשכר שלהם הוא מתבזבז, זה היה הקטנות שהיה בהם. מה הקטנות שהייתה בהם? שלא האמינו בקדוש ברוך הוא. למה הם לא האמינו בקדוש ברוך הוא? אומרת הגמרא שמכיוון שדאגו למה שלא צריך לדאוג, כלומר מה אוכל למחר, מה אוכל למחר, כלומר אני יכול להיות אדם צדיק ושומר תורה ומצוות ומקיים קלה כבחמורה, אבל אני דואג לכסף, אני חושש לכסף וזה מטריד אותי וזה מוציא אותי מדעתי, אני לא יש אמונה.
אולי יכול להתפרק, לא יהיה לו מי שישלם כי לעבוד הוא לא
בירור, בירור נוקב.
אז אתה אומר שאתה ביטוחי חיים וכל
ה... אוי, זה מי אמר את השיעור הזה, וזה אמר לי, אז רגע, מה עכשיו צריך לבטל את כל הביטוחים, כל הקופות חיסכון, כל ה... אני לא יודע, אני לא נכנס עכשיו לרזולות המעשיות, אבל זה בירור, מאיזה מקום אני עושה את הדברים?
זמנים אחרים עכשיו.
אז השאלה מה התורה רוצה לחנך אותנו בזמננו אנו? שאלה. זאת אומרת, אם אנחנו אומרים שהתורה מדברת על זמנים קודמים, אז התורה לא רלוונטית בעצם. או שהיא רוצה לשאול אותנו ולברר את העקרונות האלה היום.
יש הכרה של צדיק שמעשיו הטובים יותר ממעשיו הרעים.
אתה במאזן ה... אבל זה לא, זה לא בהכרח אומר שהם חסרונות. זה הוא לא שלם. זה לא, נכון. ולכן הסוגיה, אז מה זה אמונה? זאת אומרת, מה הקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו? הרי זו השאלה המרכזית. אתה הקדוש ברוך הוא, בראת אותנו, הבאת לנו חיים, הבאת לנו נשמה. מה אתה מצפה מאיתנו? איך נחשוב? הרי היום, כל הביטוחים האלה, הרי ברור לכולנו, הם נכנסו לוואקום של הדמיונות. שאם וכאשר יהיה כך וכך ודח, אז תבטח את ה... אז
אולי
יש עדמי. אבל זה לא קרה, או שזה לא קיים. רגע, ושאלת החשבון נפש. רגע, אם קרה לי מעשה לא טוב, האם אני שואל את עצמי, הקדוש ברוך הוא, למה קרה לי המעשה הזה? מה אני צריך לתקן את עצמי? זה למען אנסינו. הילך בתורתי אם לא. זאת אומרת, ואם סוגיית הפרנסה פגועה, אולי זו שאלה, האם אני לא בשליחות שלי? כי אם הקדוש ברוך הוא לא דאג לי לאמצעים, אז יכול להיות שאני לא בשליחות. ואולי הניסיון יותר קשה הוא, שאם הפרנסה שמנה, האם אני בטוח שאני עושה את השליחותי כמו שצריך? זה בירורים כל כך עדינים, שלכן אומרת הגמרא במסכת שבת במקום אחר, שהניסיון להיות עשיר הוא הרבה יותר גדול מאשר להיות עני. כי כשאני עני, אני תמיד תולה את מבטחים הקדוש ברוך הוא. אבל כשאני עשיר, לכאורה, שמן תאבית, זה שלי, כוחי ועוצם ידי. ואז אני לא שואל את השאלות האמיתיות של למה הקדוש ברוך הוא נתן לי כסף. למה הקדוש ברוך הוא נתת לי כסף? כדי שאני אקנה עוד רכב, או שאולי אני אקנה רכב 100,000 שקל פחות, ואת ה-100,000 האלה אני אחיה עוד משפחות, עוד אנשים, זה בירורים כל כך עדינים, וזה מצריך מאיתנו, זה הניסיון בעצם שנאמר פה, שבעצם תקשורת כל הזמן עם הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא. האם מה שנתת לי, זה לצורך מה שאני חושב שהוא. וזה בירור כל כך כל כך עדין ואמיתי, שאם אנחנו לא, מה שהתורה רוצה לחנך אותנו, אז זה הניסיון הקשה. האם אני אלך בתורתי או לא? אז בסדר, אז אפשר להגיד, אני לא אלך בתורתי או לא, אבל אני לא יכול לקרוא לעצמי, אני הולך בתורתו.
אמרתי שאומרים, שמי שצריך להחליט, האם להיות עצמאי או להיות צבור. כשאתה בוחר בדרך של עצמאי, ואתה לא יודע שהמשכורת נכנסת אליך,
נכון.
נכון. השמה, מגלה יותר את מה,
נכון. החקלאי. נכון, מבחן החקלאי. נכון, לגמרי.
אנשים עובדים במפעלים, באימונים, אז
ממש. אתה יודע מה, אז אני הולך בשיטתך, אתה תוך כדי ככה קפץ לי. יכול להיות שבגלל זה, המבחן האמוני שהקדוש ברוך הוא עושה עכשיו בענייני הפרנסה, זה דווקא עם המגזר הציבורי. אלה שהמשכורת היא קבועה ומתקתקת, ויש פנסיות. אומנם, חבר'ה, אתם בשליחותכם בכלל? אתם בטוחים שיש משכורת, כי המדינה משלמת. אבל העצמאי, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא לא נוגע בו, הוא כל הזמן מדבר איתי. ואז הוא מנער. זה ניעור אלוקי. אולי סביב הנקודה הזאת, של האם כשאני עובד במגזר ציבורי, והמדינה משלמת בזמן, והכסף עומד בזמן, ויש פנסיה, ויש, לא יודע, כל מיני, אני לא יודע לקרוא תלוש עד היום, אה? קרן השתלמות, וכל ההטבות האלה. האם אני שואל את עצמי, האם אני מונח, האם אני עובד פה כי התרגלתי לתנאים הנוחים, או שזה באמת שליחותי? ולכן אולי הבירור הזה, דווקא עם המגזר הציבורי, הוא דווקא כדי לנער. הוא כדי לנער, לשאול, למה אתם חיים? לשם מה הבאתי לכם חיים? האם בשביל השליחות או בשביל הקרן השתלמות? וזה בירור הדין. עכשיו, חס ושלום, אני לא שופט ולא זה, אבל זה שאלה, זה בירור שצריך לעבור אותו, אי אפשר לדלג עליו. ואולי באמת האדם העצמאי, שלא ברור לו שיהיה לו משכורת בעוד חודש, ולא ברור לו שיהיה לו תעסוקה עוד חודש, הוא כל הזמן בתקשורת עם הקדוש ברוך הוא, ואומר לעצמו, הכל ממך, כי ממך הכל, ומידך נתנו לך. הקדוש ברוך הוא זה שלך. ואז הוא כל הזמן, כל דבר שהוא מקבל, הוא רואה בזה חסד אלוקי, וואו, יש לי משכורת, יש לי כסף. זה לא ברור מאליו.
אותו דבר גם אחד שעובד שעות נוספות. מה אתה עובד שעות?
על חשבון דברים אחרים. זוגיות, חינוך ילדים. זה בירור, זה בירורים נוקבים.
כפעם נוסף את הזוגיות, זה לפי מעשה. האדם נדון לפי מעשה. נותן לכם כל מצב שלו.
כן. הבעיה מתחילה שאנחנו מכריעים, וזה הרבה יותר קל להכריע על הפרנסה מאשר. הוא אומר רשי במקור מספר 5, אומר רשי, מה זה אנשי אמונה? הוא נותן לנו קצת קווים ומוריד את זה לפרקטיקה. אומר רשי, אנשי אמונה הם בוטחים בקדוש ברוך הוא וסומכים עליו לעשות טוב, ואין דואגים לחיסרון. זאת אומרת, רשי מגדיר מה זה איש אמונה. זה אדם שסומך על הקדוש ברוך הוא לעשות טוב, והוא לא דואג לחיסרון. כלומר, בדברים שאין לו הוא לא דואג. ברגע שהוא דואג הוא לא איש אמונה, או מחוסר אמונה. שמאמינים בקדוש ברוך הוא לוותר ממונם לנוי עידור מצווה ולצדקה ולהוצאת שבתות וימים טובים. זאת אומרת, זה אדם, אומר רשי, שמאמין בקדוש ברוך הוא, זה אדם שלא עושה חשבונות. שכאשר דברים עסוקים בערכים, כמו מצוות, כמו עידור מצווה, כמו צדקה, הוא לא מתחשבן. שבתות וימים טובים, הוא לא מתחשבן. הוא מוציא.
בכל זאת הוא צריך להשתדל.
איך?
הוא צריך להשתדל.
ברור, כשאדם עוסק בשליחותו, אין לו מנוחה, הוא כל הזמן סביב השליחות. הוא לא, זה לא יכול, אדם שדבק בשליחות שלו, הוא לא יכול להיות עצלן. הוא לא יכול, גם אם הוא עוסק בדברים ערכיים, כמו לימוד תורה, אבל אם זה לא השליחות שלך, מה אתה יושב ולומד? זה לא תפקידך. זה בירורים מאוד לא פשוטים. כי לכאורה, תורה זה דבר מאוד 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 חשוב, אבל יכול להיות שזה לא מה שמצופה ממך. השליחות היא מאוד מאוד מחדדת, ולכן יכול להיות שבאמת, ואז כשאני עוסק בשליחות שלי, אז אין מנוחה. זה כל החיים, כמו שהרב יעקב אריה לימד אותנו, שגם כשאני יוצא בגיל 80 לפנסיה, וזה שליחותי בתפקידי ללמוד תורה, אז זה מה שאני עושה, אני יושב ולומד. הוא לא טס לתאילנד או לכל מיני, יש כאלה פנסיונרים, אתם אשריכם, אבל אני מכיר פנסיונרים שעכשיו עושים טיולים בתאילנד, ביוון, עושים להם חי כיף. תבירו.
כמה
זמן? הוא אומר לי, מה פספסתי, הוא אומר. איך רק עכשיו גיליתי זה? ככה אמר לי מישהו, בן 78. רק עכשיו גיליתי מה זה תאילנד. אמרתי לו, אתה לא יודע מה זה תורה. אז מורי ורבי, מתוך אותה חוברת שנקראת שבת שלום בחבלי משיח, כותב בדיוק על הסוגיה הזאת, מקור מספר 6, העברת הבירור האמוני לשאלת הפרנסה אומרת שבירור האמונה בנקודות הנפשיות שעושה סוגיית הפרנסה לא עושות סוגיות אחרות. יכול להיות שזה מבחן האמונה, כי אולי מי שברא יום זה לא רק מי שברא את השעות, כלומר את ה-24 שעות, מה שנקרא בשפת האדם המודרני, והוא אחד הדברים הכי חשובים, לוז, כלומר לוחות זמנים. אולי ברא לא רק את האירועים שיש באותה יממה או באותו יום, אלא לפני הכל ברא את המשימות. מי שבורא את היום בורא את המשימות. זה סדר העולם, זה סדר החיים. פרק החיים שאדם חי בעולם, בעולם הזה, הוא פרק שליחותו בעולם הזה, הוא פרק משימתו בעולם הזה. אומר הרב, יש מקום אחר בגמרא במסכת קידושין, שם מסופר על רבי טרפון. רבי טרפון מסופר עליו שהוא כיבד את הוריו בצורה מדהימה, עד כדי כך שכל הלכות כיבוד אב ואם בגמרא במסכת קידושין שם מלמדים דרך רבי טרפון. מספר את הגמרא גם בירושלמי, שכאשר אמא שלו נקרא לה סנדל בחצר הבית, אז כדי שלא תלך מה שנקרא על החצץ, הוא היה הורד על פזצתה, שם לה את הכפות ידיים על הרצפה, וכך היה מלווה אותה עד המיטה. וכשהייתה רוצה לרדת מהמיטה, הוא היה עושה מה שנקרא, בדיוק, כן, כדי שיהיה לה נוח לרדת. אז היה רבי טרפון כל כך מעולה שבמעולים במצוות כיבוד הורים. מספר את הגמרא בירושלמי שלימים הוא חלה, והיה במצב של בין חיים ומוות. ואימא שלו הייתה צמודה למיטתו. באו תלמידי החכמים, חבריו לבית המדרש, לבקר אותו. והם מגיעים לבקר את רבי טרפון, ואימא שלו לא מתאפקת ומתחילה לספר. אתם יודעים מי זה בני טרפון? איך הוא מכבד אותי? ואיך הוא צריך לספר להם איך הוא מכבד אותה, ואיך הוא מקיים מצוות כיבוד אב ואם. וממש מתחילה להפריע לה בסיפורים. ופתאום חכמים שומעים, 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 עושים לה ככה, ואז אומרים לה, והוא עדיין לא הגיע לחצי כיבוד הורים. מסתכלים, תלמידי חכמים, ככה אתם מדברים? מה זאת אומרת? כשאדם חולה, מה מצופה מאיתנו? לדון אותו לקו זכות, איזה באדם טוב הוא, וכן הלאה, ולהריף עליו שבחים. לא עכשיו הזמן לקטרג, להגיד, הוא לא הגיע לחצי כיבוד הורים. אשריך, אשריך. אומרים חכמים, זה בעצם לא הקטגוריה עליו, זה הסנגוריה יותר גדולה. למה? כי אם לפי שיטת האמא, רבי טרפון הגיע להצטיינות במצוות כיבוד אב ואם, ואולי זה שליחותו, אז לפי מה שאת אומרת, הוא סיים את שליחותו, הוא סיים את חייו. בדיוק, אין חיים יותר. לא צריך חיים, כי הוא סיים את שליחותו, הוא הגיע לשליחותו. אומרים לה חכמים, הוא עדיין לא הגיע לחצי כיבוד הורים. זאת אומרת, מצופה מרבי טרפון יותר כיבוד הורים. זה אומר שאם נשאר לו עוד משימות, אז הקדוש ברוך הוא ייתן לו חיים. יוצא עם כך שזה הסנגוריה יותר גדולה מרבי טרפון. כלומר, רבי טרפון, אנחנו לא רוצים שתלך מן החיים, ולכן אנחנו אומרים שעדיין לא הגעת לחצי כיבוד הורים. כלומר, נשאר לך עוד 50% משימות. זה אומר שהקדוש ברוך הוא ייתן לך עוד חיים. כלומר, איך? יותר המכילה.
משה רבנו אומר, בין 120 שנה אחרי היום, לא אוכל עוד לצאת ולבוא. אומר רש"י במקום, שמסתכמו מהר יותר, לא יכולים עוד יותר טובה. ולכן הוא סיים את החיים.
סיים שליחותו, מדהים. שייך, תודה על החידוש, אני ארשום לי זה. אז יוצא בעצם הקדוש ברוך הוא מחליט, לפני שהוא מביא את הנשמות לעולם, שיש לנשמות האלה תפקיד ושליחות. לצורך קיום השליחות, הקדוש ברוך הוא נותן חיים לאותו אדם. הוא מייצר את הנשמה, הוא נותן לו את החיים כדי שימלא את שליחותו. ברגע שהסתיימה השליחות, הסתיים פרק חייו של האדם. ואז גם הקבלה של המוות, הקבלה של, במיוחד צורת החיים, איך אנחנו חיים את החיים שלנו, על מה הדאגות, איפה הראש נמצא, מה הערעורים, שלוות הנפש, או חס ושלום התרדות, החרדות, נובעות בדיוק משאלת הבירור הזאת. וגם בסוגיית הפרנסה, בפעמים, לצערנו הרב, לצערי אני עוסק בהרבה בסוגיות שלום בית, בעקוב השני שלי אני רב קהילה, אז אני כמו מנתח, כל פעם מגיעים אליי הזוגות מגיעות כבר, כשהגיעה כבר מים עד נפש ומפרקים את הבית. ולצערנו הרב, הרבה מהבתים בדור שלנו, דורות הצעירים אני מדבר, זוגות בני 30, 40, מפרקים את בתיהם על הסוגיה הזאת של הפרנסה. על המתח שמצד אחד הרצון לממש במרכאות את הפוטנציאל ולהכניס יותר כסף, ואז להכניס שעות נוספות על חשבון הדברים היותר חשובים שזה הבית, אז אין זמן להיות בזוגיות, אין זמן לשבת ולדבר, והדבר הזה כמו כדור שלג שמתגלגל, שמגיע לאיזה קצה, ואז הכל לצערנו הרב הרבה פעמים מתפרק. אבל בשאלת החינוך ילדים והמשפחה והערכים שהם הרבה יותר גדולים, ולכן כשאנחנו עוסקים בסוגיות של השליחות ומבינים שהכסף הוא רק אמצעי, הוא לא נושא, הוא רק אמור לשרת את המטרה היותר גדולה, שהיא השליחות, שהשליחות היא בעצם משהו הרבה יותר ערכי, הרבה יותר גבוה מאשר שאלת האמצעים, שזה יכול להיות בין היתר גם כסף, אבל הוא רק אמצעי. אמצעי חשוב, אבל הוא רק אמצעי. וכשמעמידים כל כוח במקום הנכון, אז הערכים הנכונים מתחדדים, איכות החיים הולכת ומשתפרת ומתרדדת. ואולי נסיים בדברי הנפש החיים, בשער א', שם כותב נפש החיים, רב חיים וולוז'ין, על איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו. במקור מספר 8, אומר נפש החיים. וזה שכתוב, אולי יש לי זמן, כמה אמרנו עד?
יש
לנו
חצי.
אז יש לנו זמן לקרוא את הרב ססון. אז הרב ססון במקור מספר 7 כותב על הפרק שעוסק בלצאת לחירות. כותב את הנקודה קצת בעיניים שלנו. כאן תמון יסוד עמוק מאוד במאבק בין העבדות לחירות. מקור מספר 7. והוא רלוונטי מאוד לדורנו. הצעתו של פרעו היא אסטרטגיה ארמומית מאוד. כשעם ישראל היה במצרים, בעצם, אז האסטרטגיה של פרעו הייתה להכביד עליהם את העבודה. למה הוא הכביד עליהם את העבודה? אומר הרב, שנועדה לאטום את אוזניו של האדם, שלא ישמע את קולה של נשמתו ואת תביעת החירות שבקרבה. השיטה הזו היא למעשה פעולה שנועדה לחסל את הפנאי ואת רגעי הדממה, שבהם כל הנשמה בוקע. נקודה זו, חיסול הפנאי והדממה, היא המרכיב המהותי ביותר בבית עבדים המצרי. השקט הוא האיום הגדול, כי באותו כל דממה דקה נמצא השם ומופיע הנשמה. לכן התרבות שמבקשת לשלוט על הנפש והרוח חייבת לסתום כל חור וסדק. היום הטלוויזיה מלאה בתוכניות, מלא, את תחשבו. לא לדבר, משפחה, כל אחד יש אותה בטלוויזיה, בחדר שלו, בזה שלו, יש אלף ומה, כמה ערוצים, אני לא יודע, אפילו אמרו לי, זה 3,000 ערוצים, משהו כזה. העיקר, אל תחשוב. אל תתפנה לחשוב על ערכים, על שליחות. אנחנו נעסיק אותך, תחזור מהעבודה, נטפל בך, יהיה תוכניות, אחלה תוכניות, רק לקבע אותך. כי באותה כל דממה דקה נמצא השם ומופיע הנשמה, לכן התרבות שמבקשת לשלוט על הנפש והרוח, חייבת לסתום כל חור וסדק. כדי שאור הנשמה יישאר חנוק בפנים ולא יתגלה אפילו כמלוא מחת צדקית. זוהי הצעתו של פרעה, להכביד ולהעמיס על האדם, עד שלא יוכל לשעות פנימה את נקודת נשמתו. אבל טבעת זו עלתה באדם, כי הנשמה האדירה היא מכל גורם חיצוני. וכל הלחץ אשר מצרים לחצו גרם לתגובה פנימית כמו קפיץ, שככל שנמתח שמורידים אותו יותר כך פורץ בכוח רב יותר. המצב הזה של חירות הרוח הוא מצב שבו האדם מבין בתוכו פנימה שאף אחד לא יכול לכפות אותו, כלומר את חירותו הפנימית, את נקודת רצונו. זאת אומרת, אומר הרב, העיסוק כל הזמן בעולם החיצון הוא מה שנקרא מסיח את דעתנו מהעולם הפנימי ומה שחשוב. תמיד אני אומר לאשתי, יש לנו ברוך השם 7 ילדים, אני אומר לה, תמיד תקשיבי, הלכתי למקצוע שהוא לא מכניס הרבה, וזה בסדר, אבל שמחי, לא חסר לנו ואני אחסר לנו כל טוב, תמיד יש שפע, וגם לתת וגם להעביר הלאה. במקסימום, במקסימום, גם אם לא יהיה זה, אז לא יהיה בית, לא יהיה זה, חס ושלום, אבל לא משנה, גם אז גרים בכנרת, עם הילדים, באוהל, כמה עולה שם פה 10 שקל, קלח אותם במים שם, לא צריך חשמל, תענוג, חיים את החיים, המשפחה מעל הכל. לא שצריך לשאוף לזה, מצווה כזאת, אבל תמיד, אני אומר תמיד לאלה שדואגים מהפרנסה לזוגות, המשפחות, אז מה יקרה? אז יהיה פחות 1,000, פחות 2,000. הבית זה השליחות הבסיסית, לפני הכל. אז גם אם לא יהיה, לא נורא לגור באוהל, זה לא דבר גרוע. הנה, העזתים מלמדים אותנו איך עושים את זה. כבר כמה, 2-3. אז מה קרה? אבל אם, כשיש סדרי עדיפויות ולא חושבים שאם אין את הסכום כך וכך, אז הכל מתפרק. אז העמדנו את החיים שלנו, לא על השליחות, אלא על הפרנסה, ואולי לסדר את סדרי עדיפויות נכון, לשים את השליחות קודם, ואת כל האמצעים הם רק עבור זה שישרתו את הדבר היותר גדול, שזה שליחותנו בחיים. ואומר נפש החיים, ונסיים איתו, בעצם איך הקדוש ברוך הוא מתנהג איתנו. וזה שכתוב דוד המלך עליו השלום בתהילים, השם צילך על יד ימיניך, היינו שכמו שנטיית הצל של איזה דבר הוא מכוון רק כפי תנועות אותו הדבר לאן נוטה, כלומר הצל שלנו מתחכה אחרי הפעולות שלנו, כן בדמיון זה כביכול הוא התברך שמו מתחבר לנטות העולמות כפי תנועות ונטיית מעשה האדם למטה. וכן אמר דוד המלך עליו השלום, השם צילך על יד ימיניך. מהו השם צילך כצילך? מצילך אם אתה משחק לו, הוא משחק לך. ואם אתה בוכה, הוא בוכה כנגדך. ואם אתה מראה לו פנים זוהמות או מוסברות, אף הוא נותן לך כך. אף הקדוש ברוך הוא, השם צילך כשם שאתה אבי אמו, הוא אבי אמך. כלומר, הקדוש ברוך הוא בסופו של דבר מתנהג איתנו כפי שאנחנו מתנהגים איתו. אם אנחנו דואגים למשימות ודואגים לשליחות, אז הקדוש ברוך הוא באותו עניין דואג לנו. אם אנחנו מאמינים בו ובוטחים בו, אז הוא בוטח בנו. וכן הלאה, זה הדרך. אז בעזרת השם נזכה אולי בתפילה שכולנו יחד, עם ישראל כולו בעזרת השם, נהיה השם צילך על יד ימיניך, ונזכה בעזרת השם לגאולה שלמה במהרה בימינו.